Perfect, thanks. Und alles. So, so, cool. ויהי כחלום שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. וירא אדוני אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי בליבי שם כל הימים. ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציוויתיך חוקי ומשפטי תשמור. והקימותי את כיסא ממלכתך לישראל לעולם כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי ולא תשמרו מצוותיי וחוקותיי אשר נתתי לפניכם והלכתם בעבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. הכרעתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי השלח מעל פניי והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון כל עובר עליו ישום ושרק ואמרו על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה ואמרו על אשר עזבו את אדוני אלוהיהם אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים ויחזיקו באלוהים אחרים וישתחוו להם ויעבדו, על כן הביא אדוני עליהם את כל הרעה הזאת. ויהי מקצה 20 שנה שבנה שלמה את שני הבתים את בית אדוני ואת בית המלך. הירם מלך צור ניסה את שלמה בעצי ארצים ובעצי בראשים ובזעם לכל חפצו. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בעיניו. ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. וישלח חירם המלך 120 כיכר זהב. וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים, ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וישרפה באש את הכנעני יושב בעיר הרד ויתנה שילוחים לביתו אשת שלמה. ויבן שלמה את גזר ואת בית חורון תחתון, את בעלת ואת אדמור במדבר בארץ, את כל ערי המסכנות אשר לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר מן האמורי, החיתי הפריזי, החיבי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה, ביניהם אשר נותרו אחרים בארץ אשר לא אכלו בני ישראל לחכמימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל נותן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה בעבדיו, ושרה בשלישיו, ושרי רכבו פרשה. אלה שרי הניסבים אשר על המלאכה לשמוע 5500 הרודים בעם העושים במלאכה. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה שלמה את המילון. ואלה שלמה 3 פעמים בשנה עולות ושלמים על המזבח אשר בנה לה אדוני, והכתר איתו אשר לפני אדוני ושילם את הבית. ועוני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף בארץ אדום, וישלח חירם בעוני את עבדיו אנשי עוניות, יודע ים עם עבדי שלמה, ויבוא אופירה ויקחו משם זהב 420 כיכר ויביאו אל המלך שלמה. יש לנו בפרק 2 חלקים בולטים. החלק הראשון, הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לשלמה בעקבות התפילה הגדולה של שלמה, ואחר כך תיאור של ההסכמים של שלמה עם חירם מלך צור, ובסוף כל המבנים, כל העשייה ששלמה עושה בארץ עם הפועלים עם הנתינים וכו'. התפילה של שלמה הסתיימה בסוף פרק ב', אבל התשובה של השם יש הפסק של פסוק אחד. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות, ורק אחרי זה בערה, כאילו שהייתה כאן הפסקה גדולה. כן, נראה את המקביל בדברי הימים בית, נראה שיש שם כמה שינויים. בפרק זין בדברי הימים בית פסוק ירוד, וביום 23 לחודש השביעי שילח את עם לעולם, שמחים וטובי לב על הטובה שעשה השם לדוד ולשמור לישראל עמו. זה מקביל בסוף פרק ח', ואחד שומר את בית השם ואת בית המלך ואת כל הבא על לב שלמה לעשות בבית השם וביתו יפלו. וירא השם אל שלמה בלילה. כאן זה נראה בלי הפסקה, זה באותו יום, אותו יום של התפילה, בלילה השם דיבר, ומלאכים זה לא נזכר. ויאמר לו, שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. מה המקום הזה? שהשם בחר אותו לבית זבח, המקום של עבודה. לא שזה משכן, לא שהשם צריך את זה, אלא תסתכלו במלאכים, שם שמעתי את תפילתך ואת תפילתך, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הם כאן, תשובה אחרת. הן נעצור שמיים ולא יהיה מטר, והן הצבא על חגב לאכול הארץ, אם השלח דבר בעמי, כבהתאם לתפילות ששלמה המלך ביקש. במלאכים אין לזה זכר. ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, והתפללו ויבקשו פניים וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים ואסלח לחטאתם ואופה את ארצם. לא כמו ששלמה המלך ביקש שיתפללו בבית איזה שם יענה להם, שאומר קודם שהם יחזרו בתשובה ואחר כך יתפללו ואז השם יבטל את כל הגזרות. עתה עיניי פתוחות ואוזניי קשובות לתפילת המקום הזה. במלאכים נזכר עיניי וליבי, כאן נזכר רק עיניי, פה לא נזכר ליבי. ואתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל היום. כעת נזכר עיניי וליבי. וכאן נזכר שזה לא רק לבית זבח, אלא הקדיש את הבית להיות שמו שם. מה הפירוש של שמו שם? מה הכוונה בזה? ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך ולעשות ככל אשר ציוויתיך וחוקי ומשפטי תשמור, והקימות את כיסא מלכותיך, כאשר קראתי לדוד אביך אמור וקראת לך איש משה בישראל, הבטחה אישית לשלמה ולמשפחה שלו לעתיד. ואם תשובון אתם את על כלל ישראל ועזבתם תפוקותיי ומצוותיי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם ונטשתם מעל אדמתי, במעבר אחד, ישר לישראל. הוא לא אומר, קודם הוא דיבר על המלך, על המשפחה שלו, ופתאום הוא עובר לדבר על עם ישראל. ונטשתי מעל אדמתי אשר נתתי להם, בגלות, ואת הבית הזה אשר יקדשתי לשמי, אשליך מעל פניי, ואתננו למשל ולשמינה בכל העמים. אין ביזיון, חלילה, גם של בית המקדש. והבית הזה אשר היה עליון, אצלנו כתוב, הבית יהיה עליון, נכון? כתוב מלאכים, הבית הזה, פסוק חית, יהיה עליון. זה לא מובן, אחרי שהשם אומר שהוא ישלח את הבית הזה ויהרוס את הבית, אז איך זה יהיה עליון? כאן זה מובן יותר, בדבר הימים. הבית שהיה עליון, נשום ואמר, במה עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה, ואמרו על אשר עזבו את השם אלוהי אבותיהם אשר הוציאם מארץ מצרים והחזיקו באלוהים אחרים והשתחוו להם ביעדום, על כן הביא עליהם את כל הרעה הזאת. הדבר מעניין שאחרי כל התפילה וכל חנוכת הבית יש נבואה שהיא נבואה קשה, לא הבטחות שיהיה כאן טוב, להרבה הרבה איומים, וזה נגמר בצורה כאילו לא נעימה. למה? נראה שכאן עם ישראל הגיע לפתי שלהם. הם הגיעו, בנו את המקדש, התחילו קורבנות, כולם נמצאים שם, כולם חוגגים. זה 14 יום של חנוכת הבית, קורבנות, תפילות, ותפילה כזאת של שלמה המלך, תפילה שלא נזכרת, תפילה כל כך ארוכה, כל כך מפורטת על כל הדורות, על כל המעמד של ירושלים. מקבל ככה סתירה בפנים, לא מובן למה. שם לא אומר שהוא שמח למוקד הבית, למשכן. אפשר להגיד כמה פסוק של אזהרה. כמו שתסתכלו בדרך זין, אצלנו, בפרק בר, פסוק י"ד. באמצע הבניין, שם ויבן את היציע ויחוז את הבית בעצי הארזים, וידבר השם לשלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, ועוד לפני שהוא גמר לבנות אותו, אם תלך בחוקותיי ובמשפטיי תעשה ושמרתי את כל מצוותיי, והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי על דוד אביך ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. שם אין איומים, רק תדע שהבית הזה שאתה בונה זה בתנאי שתהיו ראויים לעבודה בשם. כאן זה הכל נשמע דברים קשים. אז יש לנו כמה קשיים כאן. אנחנו מתעסקים עם התפילה והדברים של השם לשלמה, בין מה שאנחנו רואים במלאכים ומה שאנחנו רואים כאן. במלאכים, נחזור למלאכים. נדמה כאילו שהייתה כאן הפסקה גדולה בין התפילה של שלמה המלך ובין הדברים של השם. פסוק א', ויהי ככלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה. מה זה כל חשק שלמה? אנחנו מדברים כעת על בית המקדש ועל בית המלכות. מה זה כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות? כל מה שהיה לו חשק לעשות, מילה לא כל כך נעימה, כאילו רמז לדבר לא טוב. חשק זה דבר בלי היגיון. אהבה זה שיש מאחרי זה אהבה למעלה גדולה. חשק זה דבר סתם, כמו שהיום אנשים רואים בל. מה זה הדבר הזה? מה זה חשק שלמה אשר חפץ לעשות? וזה לא בית המקדש ולא בית המלכות. כן, שם זה נשמע בסדר, שם בדברי הימים זה נשמע יפה, פה זה נשמע בצורה קצת ככה רמז למשהו לא טוב. וההבדל השני שראינו שבדברי הימים כתוב שהשם נראה לו בלילה, כבר באותו יום הוא קיבל את התפילה והוא מגיב על זה, ושם יש תגובה מפורטת. אגב, דבר עם מלחמה ומלאכים, אין. שמעתי, הקדשתי את הבית הזה לשום שמי, וכעת מתחילים האיומים. אם אתם לא תלכו בדרך, מה יהיה לכם? מה יהיה לבית הזה? מה יהיה מעם ישראל? כן? הדברים נשמעים מאוד קשים. חשבתי ש... כמו הרבה דברים שאנחנו רואים הבדלים בין מלאכים לדברי הימים, אחד ההבדלים שבולט במילה, שהמילה דוד בדברי הימים היא תמיד עם יוד, ובמלאכים זה בלי יוד. דיברנו על זה שדברי הימים נכתב על ידי עזרא ונחמיה, אחרי שאין לנו מלכות ואחרי שהבית בית המקדש זה כבר לא אותה רמה, זה רמה אחרת לגמרי. חסרו כמה דברים בבית המקדש השני, זה לא במדרגה של בית המקדש הראשון. אז שם יש געגועים מאוד גדולים, צריך לחזק את הקשר שלנו עם הלכתחילה שלנו, מלכות בית דוד עם בית המקדש כמו שראוי להיות. לכן שם תמיד דוד, אנחנו רואים אותו רק בעין טובה. הזכויות שלו, המעלות שלו, ושם זה מתבטא גם בשם שלו, שיש עוד אות משם השם. שבמלכים לא, מלכים נכתב על ידי ירמיהו, ומלכים בא לברר לנו למה היה חורבן. אז במלכים נרמזים יותר האבונות והקלקולים והחולשות, ולא כל כך המעלות הטובות של ישראל. ושלא לא יהיה לאנשים שאלה, אז למה השם החרב את המקדש? זה היה כל כך טוב. למה השם מאס את מלכות בית דוד זמנו? היו שם צדיקים גדולים. אז כאן רומזים לנו לכל מיני דברים לא הגונים. ראשית, לא נזכר שהשם עונה לו באותו יום. כאילו זה רק אחר. שנית, הפסוק הראשון הזה, כל חשק שלמה, זה רומז שלשלמה היה מלבד הכוונות הטובות והטהורות, לבנות את בית המקדש, ולכל המעלות, היו לו גם כוונות לפאר את השם שלו, את הכבוד שלו, תראו איזה מלך גדול אני בונה הרבה, כמו שאנחנו רואים את זה בהמשך. החלק השני של הפרק מדבר הרבה על הבניינים שלו, ושהוא שולח עם מלך צור, והוא נותן לו 20 ערים, ושולח אומיות יחד איתו. זה הכל כאן משהו של פאר אישי, הישגים, תראו כמה אני גדול, כמה כוח יש לי. החוכמה שלי והגדולה שלי, וזה לא נראה כל כך טוב. כן? דוד המלך היה חצות לילה, קום להודות לך, שיביתי השם מנגדי תמיד, אצל דוד המלך כולו מרוכז בעבודת השם. שלמה המלך זה כבר לא אותו דבר. אבל זה עדיין לא בולט, זה יהיה רק אחר כך, ומלכים זה יהיה בפרק י' א', שהוא מרבה לאנשים ונותן לאנשים כבר לעשות מה שהם רוצות. זה לא בשנים הראשונות, זה אחרי חצי המלכות שלו. כשהוא התבסס מאוד, אז הוא כבר התחיל להרשות לעצמו גם דברים שהם לא לגמרי מתאימים לתורה. אבל בחלק הראשון עדיין נראה ששלמה המלך הוא במתה והוא צדיק, אבל יש רמזים דקים שכאן אנחנו רואים אותם סיבות שהשם מגיב בצורה כזאת. תדעו, זה יכול להיות חורבן וגלות, כי הקדוש ברוך הוא רואה את הלבבות. הוא מרגיש מה שכולם לא רואים, כולם מתפעלים מהתפילה ומהצדקות של שלמה המלך. השם רואה בלב, הוא רואה שיש גם חשק להתפאר לדברים פרטיים. ולכן התגובה של השם, כמו שאנחנו רואים הרבה לפני זה, הבדל כמובן, שהבל וקין, קין והבל יכתבו קורבנות, והשם לא מקבל את הקורבן של קין. למה? אנחנו לא יודעים. אומרים לנו חז"ל, שהביא קורבן לא כל כך טוב. בכל זאת, אדם הביא קורבן, ואז השם אומר לו, אם תטיב למה חרלך, למה נפקו פניך, אם תטיב שאת, אם לא תטיב לפתח חפת רובך. כי לא כמו אדם להבדיל, שהוא רואה שעשו טוב, הקדוש ברוך הוא רואה את הלב. הוא ראה שלקין הייתה מטרה בקורבן, שכעת השם יעשה לי מעטו. ולא שהוא בא לעבוד את השם, הוא בא לעבוד את עצמו, והוא כאילו נותן שוחד לקדוש ברוך הוא. כמו שיש יהודים שכל השנה לא שומעים מצוות, באים ביום הכיפורים ועושים איזו תרומה גדולה, כעת יהיה לי שנה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, השם לא יעשה לי כלום, כי אני נתתי תרומה שאף אחד לא נותן. את הקדוש ברוך הוא לא מרמים, השם לא מקבל להצגות. הם בחוץ, לאנשים יכולים להתפעל, תראו איך שהוא מתפלל, תראו איך שהוא לומד, תראו, הוא מסיים מסכתות, הוא עושה דברים כאלה. השם רואה את הלבבות ואותו לא מרמים. לכן התגובה שלו כאן לשלמה המלך אחרי כל התפילה היא תגובה לא נעימה. אבל את זה אנחנו רואים כאן ובדברי הימים, ששם רוצים יותר להראות את ה... להיזכר בדברים הטובים, שם לא מבדיקים את זה. שם נזכר שהשם הגיב לו באותו יום, באותו לילה, כבר היה קרוב, השם קיבל את התפילה, והשם מתייחס לתפילה, אם יהיה דבר, אם יש, אם יהיה דבר כזה, אם יהיה דבר אחר. כל מה ששלמה ביקש, השם מתייחס לזה. במלאכים אין לזה יחס. במלאכים כאילו הוא לא מגיב את זה. במלאכים באים יותר להבליט את החולשות, מה שבדברי הימים באים להבליט את המעלות. ושלמה המלך הוא היה מלך צדיק עם החולשות, והיו לו הרבה דברים טובים. אבל כדי שנבין איך הדברים הידרדרו מנקודות קטנות של חולשה לחולשות גדולות יותר וגדולות יותר, ואיך הגיע עם ישראל לחלוקת המלכות ולעבודה זרה, כן, שם במלכים מדגישים את זה. כדי שנבין מה קורה, כמו שהם בבעיה עם שמוע. שמרו לכם פן יפתה לבבכם, ומתחיל עם הלב נפתח. יש פיתוי בלב, אולי יש גם דרכים אחרות. כל הגויים, כולם אומרים שקר רק אצלנו האמת. אולי כדאי להתעניין, יש להם גם דברים יפים, יש להם מוזיקה יפה בכנסיות, הם מתלבשים יפה, יש הרבה דברים שאפשר לראות אצל אבים, בואו נסתכל, פן יפתה לבבכם. אחרי זה בשלב השני, וסרתם. כבר לא שומרים את המצוות, עדיין לא עוברים עבירות, אבל כבר לא, אין לימוד תורה בכזה חשק, אין שמירת מצוות מתוך אמונה גדולה, וסרתם. שלב הבא, ועבדתם אלוהים אחרים, זה עדיין לא עבודה זרה, זה עדיין לנסות לראות אולי גם שם יש תועלת, ואחרי זה, וישתחוו את המלך. בחוויה זה התבטלות לעבודה זרה. רואים שהשחיתות מגיעה מצעדים קטנים, כשלא שמים לב בהתחלה, לאט לאט יש הידרדרות. וזה התיאור שיש לנו במלכים. בהתחלה חולשות קטנטנות של שלמה המלך, הרי זה נטייה לפאר, לאושר, זה לא נראה לנו נורא. הכל בסדר, עדיין הוא מלך והוא רוצה לדאוג לכבוד שלו, אבל זה לא מה שהשם מצפה מבן של דוד המלך. דוד המלך לא היה כזה. כשבנו לו בית ארזים, אז הוא אמר, איך אני בבית ארזים וארון השם בתוך הארץ? ואז מיד ביקש לבנות מקדש לשם. ואת ההשלמה אנחנו רואים בתהילים. אשר נשבע לשם נדר להעביר יעקב אם לבוא באוהל ביתי מעלה על ארץ מצרים. נשבע שהוא לא ישן על המיטה שלו לפני שיהיה בית מקדש. זה דוד המלך. אנחנו רואים ששלמה זה כבר לא אותו דבר. כן.
אם זה היה
במלכים,
אם
נתראה
אם היינו שאהב אותו לילה, מה
העניין
של
הפרק? של?
כדי
להראות שזה כאילו השם לא מתייחס אליו. זה דבר אחד. ודבר שני, למה? כי כתבו לנו כאן, כי שלמה כשבנה לבנות בבית השם ובית המלך, זה היה גם עם חשק שהוא רצה לעשות דברים כנראה בכבודו. לא את כל חשק שלמה אשר חפץ למען השם, אשר חפץ לעשות, הוא רוצה לעשות איזה דברים שזה חשק שלו, זה לא שייך למקדש ולא לעבודת השם. אז אחרי שאמרו לנו את זה, אפשר אחר כך להגיד כן, אז השם מענה.
לא,
אני
כן
הייתי חושב,
אם זה לא תמיד.
אבל במלאכים לא כתוב שזה באותו לילה. מי שקורא את זה יכול לחשוב שאולי הוא עשה עוד בניינים בדרך, אולי הוא רצה לעשות עוד דברים, ואחרי תקופה השם נגלה אליו. כשאתה קורא את מלאכים אתה לא מבין שזה היה באותו לילה. בדברי הימים כתוב באותו לילה. דברי הימים זה הרבה יותר בולט. מה? חשק זה דבר יותר בלב. חפץ זה דבר שמתבטא אחר כך גם במעשים. כמו שהזכרנו פעם של הרב סביבה, הקים בתורת השם חפצו. מה ההבדל בין חפץ? חפץ זה גם מושג ממשי, כמו כל חפציך. חפצים זה, יש לך רכוש, זה כל מיני חפצים. אני אומר לך, תוציא את החפצים מהשולחן. אז חפץ זה כשיש גם רצון ושמוצאים אותו לפועל. אז חשץ זה היה יותר פנימי, שזה השם רואה, וזה מה שהוא חפץ לעשות, הוא לא הספיק לעשות. אבל השם ראה כבר בלב שלו, הוא מתכנן תוכניות. לבנות, לפאר את עצמו, כמו שאחר כך בהמשך רואים, בונה את העיר הזאת, בונה את המקום הזה, הולך למדבר, בונה את אדמו"ר, נגיע למרחקים, וכל העולם ידעו על הגדלות שלו, ובאמת בעולם התפעלו משלמה המלך, מכל מלכי הארץ באים לשלמה. אז היה בזה קידוש השם, אבל השם זיהה שזה לא לגמרי לשם שמה. כן.
יש
לזה
צדקה
נזכר שמי שלומד תורה שלא לשמה, אז יש שני מאמרים שונים בגמרא. באחד כתוב נוח לו שלא נברא משנברא, במקום שני כתוב שלא לשמה לעולם ילמד אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז התוספות מחלקים שאם הוא לומד שלא לשמה בשביל כבוד, בשביל מעלות, זה טוב שילמד שלא לשמה, כי מזה לבוא לשמה. אבל יש אדם שלומד תורה על מנת להזיק. הוא מחפש, הוא שמע שיעור, הוא הולך לחפש כל דבר כדי להראות שהשיעור הוא במקום. להראות שהרב לא יודע מה שהוא מדבר. להראות שהוא יותר חכם מהרב. מחפש כל מיני היתרים כדי לבוא להתיר שנשים יהיו בבית הכנסת, ושאפשר ללכת לסרטים, ואפשר לזה, ואדם שנשאו, אפשר להקל, ועוד כל מיני דברים. הוא מחפש בתורה איך לגרום נזק. זה נוח לו שלא נברא משנברא. כי התורה היא באה להביא ברכה לעולם. אז אם אדם נתקרב, עיקר הברכה זה ברכה רוחנית, אבל אם אדם מתכוון לברכה גשמית, זה בכל זאת, התורה היא גם מביאה ברכה גשמית, זה לא נורא, זה לא הולכת שלילה, אבל זה לא שלילי. אבל כשאדם מתכוון בתורה למטרה שלילית, זה גרוע מאוד. אם אדם נותן צדקה כדי שאחר כך אני אוכל לעשות עבירה ולא יוכלו להגיד לי כלום, זה לא בשביל זה השם נתן פה. אם התורה משמשת לשלילה, כמו האומר אחטא ואשוב, אין מספיקים גדול לעשות תשובה. אחטא ביום הכיפורים מחפר, יום הכיפורים לא מחפר. למה? כי הוא משתמש ביום הכיפורים בשביל לעבור עבירה. אם היה יודע שאין לו כפרה, הוא לא היה מעז לעבור עבירה. אבל הוא אומר, יש כפרה, בסדר, ואני יכול לחטוא. אז בשבילו יום הכיפורים נהפך להיות שלילי. כן, אז דבר כזה זה לא מועיל. אז כאן אנחנו בכל אופן רואים שהקדוש ברוך הוא זיהה נקודות בתוך הלב של שלמה שהן לא כל כך שכחת תפילה, שמבחוץ עדיין לא רואים כלום. מבחוץ שלמה נראה צדיק והשם נראה אליו, הוא מקבל נבואה. הוא מקבל נבואה זה אומר שמדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל יש כאן איזה פסיק קטן, שהשם מזהה את זה, וכדי לאזן את שלמה, הוא נותן לו נבואה קשה, שקצת תפחיד אותו, שקצת אולי תאזן את המצב הפנימי הנפשי שלו. ויראה השם אל שלמה שנית, בפסוק ב', מה זה שנית? למה צריך להגיד שנית? ויראה השם אל שלמה, כאשר נראה אליו בגיבור. ראינו שבגבעון, זה בפרק ג', שם שלמה הלך לגבעון ובגבעון נראה השם פרק ג' פסוקי, בגבעון נראה השם לשלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך. ואז הוא ביקש את החכמה, והשם נתן לו, וזה מצא חן בעיני השם. וראינו שגם בפרק ו' השם דיבר. מה שראינו בפרק ו' פסוק י' בית דבר השם לשלמה, הבית הזה אשר אתה בונה, אז היה צריך להיות כתוב כאן, והראה השם לשלמה שלישית, לא שנית. זה פעם שלישית שהשם מדבר איתה. אז צריך לומר ששם כתוב וידבר השם, וידבר השם אל שלמה. אבל בגבעון וכאן וירא אליו השם, מדרגה של ראייה ומדרגה גבוהה מאוד. נבואה ומדרגה גבוהה, כמו שאנחנו יודעים שיש מדרגה של רואה ויש מדרגה של נביא. תמיד זה כוח שיותר של דיבור, רואה זה מדרגה גבוהה, כמו שהייתה שמואל הנביא. שנקרא רואה, כלומר שהוא רואה מחזות שלמות, ומדרגה קצת פחות מזה זה חזון, חזון ישעיהו, חזון זה גם ראייה, החזות לנועם השם הוא מבקר דרך הלב. אז יש מדרגה של ראייה ויש מדרגה של דיבור, בפרק ו' זה היה מדרגה של דיבור, כאן הייתה מדרגה גבוהה מאוד, זה מה שכתוב כאן, והראה השם אל שלמה שנית וזה היה שנית. כלומר, שלמה המלך זכה לנבואה גבוהה מאוד פעמיים, וגם גם למעלה, אבל יש בזה גם ביקורת. נסתכל בפרק י"א. פרק י"א, פסוק ט' ויתענה השם בשלמה כי נטע לבבו, זה אחרי האנשים הנוכליות, כי נטע לבבו מעם השם אלוהי ישראל אמירה אליו פעמיים. עכשיו אותה מילה שנזכרת כאן, כלומר הפעמיים האלה, אם זכית למעלה כל כך גדולה, זה מחייב אותך להיות יותר ירא שמיים, יותר במעלה של עבודת השם, וככל שאדם עולה במעלות זה מחייב אותו. אז מה שכתוב כאן שנית זה בא להדגיש שהוא קיבל מתנה שאולי למעלה ממה שראוי לו, וכשאדם מקבל מתנה אז הוא מחויב יותר. אם אדם מקבל, אני עשיתי כך ונתנו לי שכר, בסדר, זה מגיע לי, לא צריך לדרוש ממני אחרי זה. אבל אם קיבלתי מה שלא מגיע לי, אחר כך אפשר לבוא אליי בטענות, קיבלת דבר כזה, איך אתה מתנהג בצורה לא מתאימה. אז כאן השנית הזאת, זה בא לרמוז על מה שהיה שם, שאחרי זה תהיה מזה דרישה. וירמיה שכתב את מלכים הוא ידע את פרק י"א, הוא כתב את זה גם פה. אז כאן הוא רומז את זה, נראה אליו שנית כאשר נראה אליו בגיבור. ושלמה כאילו לא עמד במבחן. כן. שם חזר עובדים שנית ולא שלישית. שחרה הנבואה הזאת ולא קיבל את יונה. אבל כאן זה בא להדגיש את הקיבל מתנה גבוהה. שם זה היה דיבור. שלמה המלך זה המדרגה מאוד גבוהה. שלמה המלך, אם הוא לא היה נכשל, היה יכול להיות משיח, כי זה היה כמעט משיח. יש שלום בכל העולם, כולם מכבדים אותו, עם ילחמו, בית המקדש בנו, רוח הקודש, המלכות של ישראל כולה על פי התורה, עם ישראל כולם שלמים ושומרים מצוות ושומרים תורה. זה היה כמעט המשיח. עוד קצת זה היה, ובגלל הכישלונות האלה שלנו שלושת ערכים שנה של צער וסבל, וזה מתחיל כאן בדברים קטנים.
יכול להיות שפה גם בגבעון וגם בלילה
ופה לא מצליח לנו שמראה
לנו בלילה,
ואומרים לנו בסוף בלילה שמראה לנו בלילה גם כן. עצם העובדה שזה נראה שיש כאן ראייה, לא רק דיבור, כי חוץ ממשה רבנו
אף נביא לא יכול לקבל דברים גדולים ביום. מעל הסדר. הלילה זה זמן שכל העולם נרדם, יש פחות אבונות בעולם, אז אפשר שהעולם יוצא במצב יותר טוב. עכשיו רבנו היה יוצא ממצב.
ביום אני חוזר למלאכים, וראה השם אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בדבעון. ושוב, למה צריך להגיד כאשר נראה אליו בגבעון? גבעון זה היה לפני בית המקדש, כאן זה אחרי בית המקדש. להראות שכאילו עד הסוף שבנית את בית המקדש, כעת אתה יכול להסתלק מאחריות, עשיתי דבר טוב שאף אחד בעולם לא עשה דבר כזה. באמת, מי בעולם עוד בנה בית המקדש? מי עשה? מפעל כביר הוא עשה. אבל גם אל תהיה יותר מדי בטוח בעצמך. ככל שאדם יותר גדול, הוא בסכנה יותר גדולה של גאווה ושל חולשות. וזה אצל כל אחד. אדם צריך לדעת, ככל שהוא יותר גדול, צריך להיות יותר ענה ולהשפיל את עצמו עוד יותר. אחרת הוא בסכנה. יש נטייה לאדם כשהוא מצליח, זה אני עשיתי. זה שלי, זה זכותי. אכן, זה בגבעון, להראות בשבילי, אתה אותו דבר, אם יש בית מקדש, אין בית מקדש. עליי אתה לא עושה רושם. ויאמר השם אליו, שמעתי את תפילתך ואת תפילתך, שאלה היו המילים הראשונות בתפילה של שלמה המלך. הוא מתפלל ומתחנן, ואין השם רואה את זה, אשר התחננת על פניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, לשום שמי שם עד עולם. כן, אני אתן, אני מקבל את המקום הזה, המקום הזה קדוש, עד עולם. מה זה עד עולם? זה לשלול את הדברים שנראה אחר כך, שיהיה חורבן בית המקדש. לא נחשוב שנחרב בית המקדש, השכינה מסתלקת. לא. באמת, יש שם קדושה עד עולם. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כאן גם רש"י מביא את התרגום יונתן. מה זה עיניי וליבי? מה ההבדל בין עיניי וליבי? עיניי זה השגחה. ליבי זה הרצון שלי. הלב זה הרצון. אם הרצון שלי, אם ישראל יעשו את מה שאני רוצה, אז באמת הם יקבלו השגחה כל היום. עיניי, כמו בדברים, עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. השגחה צמודה שיש לעם ישראל. אבל זה בתנאי שיש שם ליבי, שיש שם גם הרצון שלי נעשה על ידי עם ישראל. ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך, מה דוד אביך? זה לא הקורבנות, זה לא השירות. תום לבב, יושב לעשות ככל אשר ציוותיך, חוקי ומשפטי תשמור. אחרי זה גם תשמור את החוקים. קודם כל יום עם טוב לבב, לא עם כל מיני חשבונות. אני אעשה ככה כדי שיהיה לי ככה. ואני אתפלל בצורה כזאת שיזכרו אותי, אני חבר ספר כזה שכולם ידעו מי זה שלמה. אלא תהיה טוב לבב. כמו דוד המלך כשהוא התפלל, זה הכל בא מתוך רצון לעבוד את השם. מתוך רצון לקרוא אל השם. וטוב לבב ויושר. כל הזמן כוונה ישרה. אין סטיות בהם. וזה גם מלמד אותנו להסתכל יותר נכון על דוד המלך, כשלומדים על דוד, אפשר לכם לחשוב, אולי כמו כל המלכים, אולי גם לא היו חולשות, נראה איך הקדוש ברוך הוא מדבר עליו. שהוא היה תום לב ויושר. כאשר הלך דוד אביך, כל הליכות החיים שלו, והקימותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, אז גם אתה תזכה שכמו שדוד, יש בית דוד, וההבטחה לדוד, יהיה גם בית שלמה, בזכות עצמך. כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור, לא יקרא לך איש מעל כיסא ישראל. וזה רמז שלדוד השם לא יבטא. נשבע השם לדוד, אמת להשם ממנה, מפרי בתנך, אשית להכניס אליך. לשלמה אין הבטחה כזאת. אין הבטחה שהמשיח יהיה משלמה. יש לדוד עוד בנים, זה עצה אחר, מבנים אחרים, זה לא חייב להיות משלמה. אם תזכה, זה יהיה ממך.
אותה הבטחה של דוד תעבור גם אליך.
עם שוב תשובון.
אוזניים זה קשור לתפילה של שלמה, שאני אקשיב לתפילות שמתפלל למשל. זה עוד דבר.
למה אני אמר שעיניים
יהיו פתוחות? לשים לב לכל דבר, לכל צרה של אדם או של בית המקדש, לפי התפילה של שלמה, שכל מי שמתפלל שהשם יתייחס אליו. במקומות אחרים, לא ברור שהשם יענה לאדם. כן, אני יכול, העיניים פתוחות, אבל אני לא רואה מה שבשר, אני לא מתייחס לזה. כן.
אחרי ששלמה ממשיך דוד בא אחריו ומלך שלמה, והיו כלול בו בהמחכה של המצח שלמה. לא בקלול.
ההמחכה היא על בית דוד. בית דוד יש לו הרבה בנים. שלמה קיבל את הזכות לבנות את בית המקדש. אם הוא יזכה, אז כל הברכה של דוד, שהשם יוצא ממנו מלכות, זה יעבור דרך שלמה וגם יהיו משלמה. אם לא, זה יהיו מבנים אחרים, לא משלמה. שלמה באופן פרטי זכה, אבל למשפחה שלו, להמשך ממנו, לא יהיה לו את הספקה. אני יכול לזכות מצב שזה
שלמה יתרף לרגע מיוחד בין החלקה.
כן, או צאצא אחר. למעשה אנחנו יודעים שזה לא כך, שבאמת כל הצאצאים, כל המלאכים הם משלמה, שבאמת שלמה כן זכה לזה, אבל זה היה מותנה. וכאן בהצעה עם שוב תשובון, כמו שהזכרנו, שזה מתחיל לא במעשים רעים אלא שוב תשובון מאחרי השם, תשוב מאחרי השם, שזה לא הדבר הכי חשוב בעולם, התורה, המצוות. הם שומרים מצוות, אבל בלב זה לא תופס את המקום היקר. נשום תשובון יותר מלכן אחד, לא בשמון מצוותיים, תקותיים, וזה יביא אחר כך שלוש המצוות, שנתתי, והלכתם, והעבדתם, אלוהים אחרים, משפחת השם להשם. חלילה, יש איום וגלות על ישראל, וכאן רואים שהמילה כרת זה לא מחיקה לגמרי, אלא בכרתי את ישראל מעל פני האדמה. וזה שהם לא יהיו בארץ ישראל, זה נקרא כרת. ואת הבית אשר הקדשתי לשמי, השלח מעל פני. והיה ישראל למשל לשמינה, והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום בשרה. כאן באור. אני חושב שזה מעל שס. עוד נפלא, שחורבן הבית יביא לזה שיבנה בית מקדש שלישי שהוא יהיה עליון מאוד. אז הבית הזה יהיה עליון, זה על הבית השלישי, לא על הבית הזה. אי אפשר להגיד שהבית שנחרב יהיה עליון, שמשהו מחריב את הבית, אלא שהקדוש ברוך הוא מחריב וכדי לבנות יותר טוב. אז קודם כל הקדושה לא תצא מכאן, קדושתם אף על פי שם שהם שוממים, אבל מזה ייבנה אחר כך בית עוד יותר. יש מפרשים, הרוב המפרשים, שהבית הזה יהיה עליון, הכוונה שאמרו שהוא היה עליון. כמו בדברי הימים, בית אשר היה עליון. בדברי הימים לא מדובר על הבית השלישי, מדובר על מה שהיה. אמרו על אשר עצבו והחזיקו, על כן הביא השם עליהם את כל הרעזות, ומזכרנו את פרשת המצבים. ומכאן אנחנו עוברים לסיפור מסירה.